אנחנו בחובת תלמידים, סוף עמוד י' ז'. דיברנו פעם שעברה שיש תהליך שהזכרנו את ההקדמה לתנא דבאליהו, שיש גזירה, מחשבה, אמירה, מעשה, ודיברנו על זה שיש גם אצל הילד ההתפתחות לוקחת זמן. אמרנו שמצד אחד זה אמור להרגיע אותנו, שכללית דברים לא קורים בין לילה. החינוך הוא תהליך, ממילא הטעויות הם תהליך. כללית זה לא קורה ברגע אחד, אז לא צריך לדאוג שההורי, אבא שלי היה תמיד אומר לנו, ההורי צריך להיות צודק על פי רוב. אין 100%, אבל הרוב אתה כדאי שהאחריות שלך זה כן להיות צודק. אבל זה מספיק להיות על פי רוב. אז אנחנו מתחילים בסוף עמוד י' ז'. על פי רוב, נגע פנימי זה בנפש, בא מן ישות והתנגדות הנזכרים לאל, שהילד מתחיל להרגיש את עצמו בעל דת, כיוון שנעשה יש בפני עצמו. והתנגדות אף שנאה מבצבצת בקרבו נגד אביו, רבותיו ומחנכיו, לא רק נגדם מתעוררת התנגדותו, רק אל אשר יורו אותו ואל כל התנהגותם ודרכם דרך הקודש, מתחיל להסתכל בשעת נפש ושנאה. וזה דבר שאני חושב שכמה שאנחנו נקבל מה שהוא אומר, צריך לדעת שיש גם צד נגדי. זאת אומרת, יש שלב שאנחנו צריכים להתמודד עם המציאות. זה איך שהילד, אני צריך להתמודד איתו. זה איך שהדור, ואני חייב להתמודד איתו. אבל יש גם שלב קודם, שהילד צריך להבין שהוא ילד, והוא לא מבוגר. וזה איזון חשוב שההורה צריך למצוא, מצד אחד לכבד אותו, מצד שני להזכיר לו שהוא ילד. דיברנו, אני חושב, על הילד שקם בבוקר ורואה שאבא ואמא אכלו שוקולד, למה לא השארתם לי? דיברנו על זה, נכון? זה חשוב שהילד ישמע את המסר. כי אתה ילד. השאלה היא בכלל לא שאלה. זאת אומרת, לא צריך לכעוס, אבל המסר צריך לעבור. אנחנו לא שווה בשווה. אז יש שלב שאני עוד אצליח בזה, ואני צריך להצליח בזה. יש שלב, הילד מגיע לגיל טיפש עשרה, כל אחד לפי מינוניו. יש ילד שמגיע לזה בגיל 9, יש ילד שמגיע בגיל 13, יש ילד בגיל 15. יש שלב שאתה לא, זהו, מבחינת הילד, אתה לא מבין אם אתה לא קולט שהוא שווה אליך. יש את השלב הזה, אבל לא צריך להקדים את זה. זאת אומרת, יש עוד את השלבים הקודמים שכן צריך לשים את הילד במקום, הוא כן צריך להבין שאנחנו לא שווה בשווה. תוצאות דברינו הם, שמלפנים כל מדריך ואב היה יכול לחנך את ילדי ישראל ולהורותם דרך השם, ואף אם לא היה מדייק לחנך על פי דרכו, שרמז לנו שלמה המלך, על פי דרכו של כל בן ותלמיד, דעתו ועצמותו, ורק מרגיל ומצווה, היה גם כן מועיל. מפני שהילד בקטנותו, אף בנערותו, נפש נקייה הייתה, ולא עוד, אלא שגם הוא בעצמו בקרבו פנימה הרגיש ריקנות וחשכת דעתו, ומין צמאון פנימי היה בקרבו לשמוע את דרך השם מכל מלמד ומדריך. ואף אם הראה שעה שהשתובב הנער וסרב לשמוע, גם כן הרגיש בעצמו אחר כך שחטא, וכי אביו ומלמדו, המייסרהו אף מלכהו, הוא הצדיק, והוא הילד, הוא הפושע. רוחו נפל בקרבו מעט, וקפה את עצמו לשמוע, מעטה לקולם, ולבטל את רצונו מפני רצונם. ומעט מעט קלט בקרבו את תורת השם להיות יהודי נאמן. אם היה אחד מהם יותר בן תורה או פחות, אבל יהודים עובדי השם כולם היו. לא כן אתה, שישותו של הילד ועצמותו מתקדם להתגבל בלא איתו, ואימו גם הרגשותיו, שאיפותיו והשקפותיו, בעודן בוסר בו מתגלות, ובסיבתן פירוד ושנאה בין הבנים והוריהם עולה. עכשיו אנחנו במציאות אחרת, ואני רוצה להוסיף עוד נקודה שהיא גם מקשה עוד יותר על הדור שלנו, וזו נקודה שלדעתי לא הייתה עד הדור שלנו. יש סיפור מפורסם על הרב יעקב קמנצקי, הרב פסן זצ"ל סיפר את זה עם השמות, אני לא זוכר את השמות, שהוא ישב על מטוס עם נכד, ולידו היה פילוסוף מפורסם, אני לא זוכר את השם, שדרך אגב, אתם יכולים לשמוע את השיעורים של הרב פסן, התחילו לשים אותם על האינטרנט. יש אתר תמורת איל, איפה שאפשר לשמוע אותו. השיעורי גמרא בעיון שלו היו, בינתיים אין. לא, אז תנסה פעם, אתה צריך להבין. זה שיעורים שהוא היה מעביר כל יום בשנה, כולל יום כיפור. כל יום בשנה, אולי לא תשעה באב, אבל כל יום בשנה, כולל שבת, כולל כל יום חול. בימי השנה זה היה בחמש בבוקר, בשבת זה היה בשבע, אני חושב, בבוקר, או שבע או שש וחצי. כל יום חמש בבוקר הוא היה מעביר שיעור בעיון. ושיעור שהוא מעביר כל יום לשעה, שמתקדם בערך עמוד בשנה. אז הרמת העיון, הוא היה נכנס כל כך, שאתה כן יכול לעקוב באותו. הוא הולך לאט לאט ומפתח כל רעיון, אבל זה היה גאונות. הוא הזכיר את הסיפור עם השמות, שאותו פילוסוף רואה את הנכד של רבי יעקב קמנצקי, כמה הוא מכבד אותו, והנכד שלו לא. אז הוא שאל את רבי יעקב קמנצקי, מה הסוד? למה הנכד שלך מתייחס ככה והנכד שלי ככה? אז רבי יעקב קמנצקי אמר לו, אתה מחנך את הילד שאדם בא מן הקוף, אז הוא מסתכל עליך, אתה קצת יותר קוף ממנו, אתה צריך לכבד אותו, לא הוא אותך. אני מחנך את הילד שכולנו באנו מסיני, אני דור אחד יותר קרוב לסיני, שני דורות יותר קרוב לסיני. הוא צריך לנוק ממני את המסורת שלי יש יותר ממנו. הוא מסתכל עליי כאדם יותר משוכלל ממנו, אני יותר קרוב למקור. אתה מחנך אותו שהוא יותר משוכלל ממך, מה הוא צריך לכבד אותך? אז זה הסיפור. אבל מאז הסיפור הזה כבר בעצם תפס תאוצה, כי אנחנו בדור שהילדים שלנו באמת יש להם אלפי דברים שהם יודעים יותר מאיתנו. תופסים את האייפון, תופסים את כל האלקטרוניקה, את כל ההתקדמות של הטכנולוגיה, הם בצ'יק תופסים, ואנחנו יושבים שם ומסתכלים עליהם. אז באמת, אנחנו היום חיים מול אתגר אחר. שהדור הצעיר, אם פעם לדור הצעיר היה תירוץ, לומר, הוא לא מבין, וזה רק היה עניין של גישה, היום הדור הצעיר באמת יכול לומר, הוא לא מבין, וזה אמת. יש תחום שלם שאנחנו לא מבינים. אבל זה תחום שהוא מאוד משמעותי בחברה היום. האדם היום נמדד לפי הסלולרי שלו. היום אנשים, אם פעם היו מסתכלים על האוטו שלך, היום מסתכלים על הסלולרי, על הטאבלט, על ה... זה בעצם מה שמדבר היום. לפחות, לא רק בעיני הנוער. בחברה הרווחת זה מה שמדבר. אז אם בן אדם חי, אני שולחתי ילד שלי לחדר שאין טלפונים סלולריים וילד שנתפס וכל זה, בסדר. אוקיי, אז זה פחות התמודדות בשלב הזה. זאת אומרת, זה נגיע, אני לא נמלטתי מהסיפור, אבל, מה? דחיתי אותו, כן? בסדר. אבל רוב הציבור חי במצב שהילד רואה, הוא עולה על המחשב, והוא עושה דברים שאבא בכלל לא יכול לעקוב אחריהם. אני עוזר להורים שלי על המחשב שלהם, יש דבר, לא זוכר איך קוראים לזה, שאתה יכול לראות את המחשב של השני. יש תוכנה חינם שאתה יכול לעשות זה. אז כשההורים שלי יש להם בעיות במחשב, אני עולה על המחשב שלהם, מפה בארץ, לשם, לארצות הברית, ואני מנסה לעזור להם לפתור את זה בתוך המחשב שלהם. אז בסדר, אני כבר מכבד את ההורים שלי באשר מי שהם. אבל יש ילד שאמא, את לא מבינה שזה הכפתור שמדליקים בו את המחשב? את לא מבינה שלוחצים פה וזה הולך? הסברתי לך כבר אלף פעמים, למה את לא מבינה? באיזשהו שלב, הילד, גם אם יש לו הרבה דרך, הוא מתחיל להסתכל על ההורה, בסדר, הוא לא מבין. הוא מהדור הישן. ופה, אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו כן צריכים לעבוד איתם. ואני גולש טיפה ממה שהוא אומר, כי הוא לא היה צריך להתמודד עם זה. היו פעמים, תאמינו או לא, שאבא שלי היה נותן לי על הראש. לא מעט. אני לא חושב שיהיה קל לגדל אותי. אז היו הרבה פעמים שהיינו מסיימים את הלילה ברוגז. זאת אומרת, ממש, ודאי כי עושים זה מילה קטנה. אבא שלי הרבה פעמים היה עומד על פתח החדר, ואומר לי משפט שמאוד הכעיס אותי, אבל זה משפט מאוד חשוב. הוא היה אומר, אתה יכול לשנוא אותי. אין לך, מותר לך לשנוא אותי. רק, אתה חייב לכבד אותי. כתוב, כבד תביך ואת אמך. לא כתוב, תאהב אותם. לא צריך לאהוב אותי. אתה יכול לגדול כל החיים לשנוא אותי. לא אמרתי לך לאהוב אותי. אתה כן חייב לכבד אותי. ובזה היינו סוגרים את הלילה. עכשיו, אני יכול לספר לכם שלא שמחתי עם זה. אבל האמרה היא מאוד חשובה. זאת אומרת, הילד צריך לקלוט שיש פה מערכת. יש בתים שזה הולך סביב המצווה של התורה. יש בתים שזה לא אמירה שתדבר לילד, איפה שהוא, איפה שהאבא, איפה שהבית. אבל זה עדיין צריך להיות האמירה החינוכית. גם אם זה לא בא מכוח התורה, זה צריך לבוא מכוח המערכת של הבית. אתה חי בבית הזה, אתה צריך לדעת שאתה צריך לכבד אותי. אני אבא שלך, ואני לא חבר שלך. תאהב אותי יותר, תאהב אותי פחות, זה לא העניין פה. אבל יש לי, אני בכל זאת אבא שלך. אתה העלית את הנקודה שהיא לב הדבר. ולפעמים טוב להתייחס לזה בצורה ישירה. אני חושב שמתוך זה צריך אולי לדון בנושא אחר. יש טעות אחת שהרבה אנשים עושים, קוראים לזה שקר. אנשים, יש להם כללית כמה מניעים לשקר. אני זוכר שהתיכון שלנו היה לו, פעם בשנה הם היו עושים מחירת ספרים במחיר מוזל, כדי להביא ציבור לתוך להכיר את התיכון. אז אני הייתי אחד מאלה שהתנדבו למכור ספרים, ואני מסתובב ומראה לאנשים איזה ספרים יש, ונכנס יהודי עם זקן ארוך, ואשתו עומדת לימינו, והוא מתחיל לעבור בין הספרים. ולנו המוכרים, אחד מול השני, היה מאוד ברור שהבן אדם לא מבין מה שהוא מסתכל. זאת אומרת, אתה לוקח... היו ספרים על גמרא, על עיון, על פלפול, על הלכה, כל מיני ספרי קודש. אבל בן אדם לוקח ספר, פותח אותו לאמצע סוגיה ביבמות, לאמצע המאמר של אותו אחרון, רב נטולי מטרופ, תיכנס לאמצע המאמר, תתחיל לקרוא. תדפדף עוד 4 עמודים, תתחיל לקרוא. אתה מבין שבן אדם עובד על מישהו, אבל זה לא דרך. אתה לא יכול להיכנס לאמצע מאמר על סוגיה מסובכת ולנעוד, זה לא דרך. תתחיל מההתחלה, יש על מה לדבר. גם כן, בוא נאמר שאתה זוכר את כל הסוגיה. ככה, אז אנחנו עמדנו מהצד, והמוכרים התחילו להסתכל ולצחוק ביניהם. כי מה ראינו שהוא עושה? עובד על אשתו. אשתו חושבת שהוא למדן גדול. אז הוא מסתובב, לוקח ספרים, מסתכל, סוגר, שם במקום, לוקח ספר אחר, מסתכל, ואז אומר לה, טוב, ותעשה את זה, אני חושב שכדאי, ואנחנו שותקים, כאילו עוזרים לו מה שהוא שואל, אבל הוא אפילו לא יודע מה לשאול, אז הוא לא שאל אותנו הרבה, הוא עבד בינו לבין עצמו. מה שהיה מטמיע, זה לראות שהיא כנראה קנתה את כל הסיפור הזה, כאילו, יש תחומים שאתה יכול לעבוד על אנשים, עם ילדים אתה כמעט שלא יכול לעבוד עליהם, זה כמעט שלא הולך. וזה טעות כשהורה מנסה. הרבה פעמים ההורה לא רוצה להודות את האמת. אז ההורה קורא לילד, וההורה לא מצליח להפעיל את המחשב. אז ילד אומר לו, תראה, החוט, הכבל של המקלדת לא היה מחובר טוב למחשב. ההורה אומר, כן, אני רק לא יכולתי להתכופף, להכניס אותו. מה כן? אתה לא ידעת. תאמר לו, תודה רבה, לא ידעתי. מה לא יכולת להתכופף? יש משחקים כאלה שאנשים עושים, והילדים מריחים את זה. גם אם הם לא יודעים לשים אצבע, ילד חש כשמשקרים לו. וזה יוצר אנטי מאוד גדול, וזה לא משנה באיזה תחום. הילד יודע לכבד אם ההורה אומר, שמע, אני לא מבין בזה, תעזור לי. זה ילד יכול לכבד, וזה לא רק ילדים, זה גם מבוגרים. כמעט תמיד, אם תבוא לבן אדם ותאמר, טעיתי, אני לא בסדר, או אני לא יודע, יעזרו לך. אחי אמר לי שהדרך הכי טובה להתקבל לחברה, וזה טריק שאני מסרתי להרבה אנשים והם עשו את זה, והצליחו עם זה, זה שהם הלכו למנהלים בחברה, לאלה למעלה בחברה, ואמרו להם, אנחנו רוצים להתייעץ איתכם. אנחנו רוצים להיכנס לתחום הזה, תיעצו לנו איך כדאי. וכשאתה בא לבן אדם, ואתה כבר מגדיר לו, אתה יודע יותר ממני, בוא תעזור לי, אז הבן אדם אין פה בעיה של איגו, אני לא צריך להוכיח, אתה הסכמת שאני יודע יותר ממך, מוכן לעזור לו. וקנית אותו. ואנשים ככה, אני ראיתי אנשים שהלכו מאפס לשיחות עם מנהלים של חברות גדולות, כי הם באו ואמרו, אני רוצה את העצות שלך, איך אני נכנס לתחום הזה? ומתוך זה אני ראיתי חבר'ה שלא סיימו אוניברסיטה, לא סיימו תואר ראשון, עובדים ב-investment banking, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. זה תחום שאתה עושה עסקות של מיליארדי דולרים, איך אומרים investment banking בעברית?
השקעה.
זה בעצם שהם משקיעים כספים בשביל מדינות, כספים בסדר גודל ענק. זה לא בנקאי רגיל. אני ראיתי חבר'ה בני 22 שצריכו לחדור עם ההצעה הזו. זאת אומרת, אתה רוצה לחדור ללב האדם, תבוא, תאמר, אני לא יודע, או אני טעיתי, תלוי במקרה, אתה כבר ניטרלת את האיגו, אתה כבר נכנסת. אותו דבר קורה עם הילד. הורה שנאבק איתו עם שקר, אז הילד מרגיש שהוא כל זמן צריך להוכיח. אתה נאבק, אני אבק חזרה. אתה בא ואומר, אני לא מבין, בוא תעזור לי. אני לא יודע, בוא תעזור לי. אם אני יכול להגדיר את האמת, אין בעיה. אני לפעמים יושב עם הבן שלי, עובר על הדף שלו בפרשת שבוע. יש לו רב שהוא עושה עבודה מדהימה. הוא ממש יושב ולומד את הסוגיות, ומתוך זה מלמד אותם פשט בקורבנות, בקודשים. יש סוגיות שאני יודע לענות לו, יש סוגיות שאני לא יודע. מתחיל לשאול אותי, מה זה? אני אומר לו, לא יודע. איך למדתם? תאמר לי אתה. כשהילד, אחד מהלקחים הגדולים שאנחנו יכולים ללמד אותו, זה להיות בן אדם אמיתי. ואנחנו גם לא נרוויח אם ננסה את הצד האחר. זה לדעתי אחד מהפתרונות לסוגיה הזו של ההתקדמות של הילד מההורה בטכנולוגיה. זה לא צריך להוות נושא מרכזי בינינו. אם אני מוכן להיות אמיתי בנושא, אז זה בסדר. יש תחום שאתה יודע יותר ממני. כל הכבוד לך, זה תחום חשוב. כל הכבוד לך, אני מעריך את זה. עננתי, אין התנגדות, כי אני כבר נתתי לו את הכבוד. אני חושב שזה אחד מהכלים שצריך להשתמש בהם, ואני חושב שזה אחד מהאתגרים של הדור שלנו שלא היה אצלו. כי אצלנו באמת, נו, אבא. ואני לא חושב שצריך לוותר על אמירות כאלה. ילד שאומר, נו, אבא. מה זה נו, אבא? לא הבנתי. אז יש תחום שאתה יודע יותר טוב ממני, כל הכבוד לך, אבל זה לא אומר שאתה יכול לדבר עליי ככה. חזרה לחובת התלמידים.
סליחה, אבל יש גיל שכבר אסור להעיר להם על דיבור כזה.
יש גיל שאסור להעיר להם על דיבור כזה. לא יודע, למה?
שאלה מה היה בהתחלה, אבל יש לפעמים מצב נמשך שבכזה גיל, אם יש גיל כזה, של דברים מהסוג הזה,
אני חושב
אסור להורה להעיר לילד.
אני לא חושב, אני חושב שצריך לבנות לקראת מצב שזה לא מקובל, והילד גם כשהוא בן 15 ו-17 והוא חושב שההורה הוא הטיפש הכי גדול שבעולם, הוא ידע שיש גבולות, יש דברים שהוא לא יאמר. אני אומר לך את האמת, אני מדבר מתוך תיאוריה מצד אחד, כי את הילדים שלי אף פעם לא גידלתי לגיל הזה. מצד שני, אני כן עובד עם נוער כבר 15 שנה, אז אני נזהר, אבל אני שוב, אני אומר, לדעתי הענייה, ועם כל ההסתייגויות, אני כן חושב שאנחנו צריכים לנסות לבנות לכיוון שזה כן, זה טבעי שהילד יאמר את זה, אבל אני כן חושב שהמערכת צריכה להיות, שאם הוא יאמר אני אגיב, וזה לא יחזור על עצמו. אני כן חושב ככה, אבל שוב, עם כל ההסתייגויות. בני דורנו שהיו מוכשרים להיות יהודים נאמנים יצאו ואינם. נהפכו עלינו לאויבים, שוחקים ומחרקים שן עלינו ועל אמונתנו. וזאת ראה שלמה המלך בחוכמת השם אשר בו מראש והזהיר לנו חנוך לנער על פי דרכו. לא בציווי בלבד, רק בחינוך. הוא אומר פעם, לא היה לך בעיה, היה לך מערכת ששיתפה פעולה, היה לך הסתכלות ששיתף פעולה, הילד בעצם היה חלק מזה, ואני הייתי מוסיף למה שהוא אומר, היה לך גטו, ולא היה לו לאן לברוח. אז לא היה לו כל כך ברירה, מה הוא יעשה? יהיה אחד בעיר שהלך והתחתן עם גויה? מה הוא יעשה? לאן הוא יברח? אז הוא צריך לחיות לפי התנאים של המערכת. היום אין לך את זה. אתה לא מוצא חן בעיניי להתראות, יש לי אופציות אחרות. יש לי לאן ללכת. היום החינוך שלנו הוא מתוך איזושהי חולשה. אני ישבתי עם כמה מחנכים, כאילו במנהלי מערכות חינוך. ואני אמרתי להם שאני חושב שאחד מהבעיות במערכות היום, גם בישיבות הסדר וגם בחלק מהישיבות גבוהות, זה שיש מצב שהתלמיד יודע שאתה צריך אותו. זאת אומרת, אם את הישיבה שיש לה 500 תלמידים, אז אתה יכול לדרוש ו... התלמיד יודע שאם הוא לא יעמוד בדרישות שלך, אז לך לשלום, אני לא צריך אותך. אבל אם אתה ישיבה שיש 12 בחורים בשיעור, אז כל תלמיד יודע שבעצם אתה צריך אותו. והוא יודע שהרם שלו לא נמדד לפי איך שהרם מתפקד, אלא לפי הפידבק שהמערכת תקבל על הרם. אז זאת אומרת שיכול להיות שהרם צריך לעשות פעולות שלא ימצאו חן בעיני התלמידים, אבל הוא לא יכול לעשות אותם כי הוא יאבד את המשרה. וברגע שמערכת נכנסת למצב כזה והם חשים את זה, אתה בבעיה. אנחנו היום בבעיה הזו במערכת החינוכית. הילד יש לו אופציות אחרות. זאת אומרת, הוא מגיע לגיל ש... מה תעשה לי? אתה תעצמן אותי, אני אפסיק לשמור שבת. עכשיו מה? אז אנחנו מאוד נצטרך להשתמש בכלים שלו, הוא אומר, בכלים של חינוך, כי אני כבר אין לי את הכוחות שפעם היה לי. פעם היה לי כלים אחרים. מה, אתה... היה לי מערכת שלמה שגיבה אותי. היום יש לי מערכת שלמה שנותנת לו אלטרנטיבה. אתה לא מוצא חן בעיניי, יש לי לאן ללכת. והילד חש את זה, גם שזה לא נאמר, ברמה מסוימת זה קיים. זה אחד מהסיבות שהרבה מחנכים היום כבר אומרים לא להרביץ. להקות ילד זה דבר שמאוד מאוד מסוכן כבר. זה כבר לא מה שפעם היה. אני חושב שזה דבר שצריך לדעת לאיזה הורי מדברים ובאיזה גיל מדברים. ילד בגיל 3 רץ לתוך הכביש, מנסה להכניס מזלג לתוך השקע, אם אתה תנסה להסביר לו את כל ההסברים בעולם, אתה לא תעשה את התפקיד שלך כמחנך. תיתן לו מכה אחת על היד, והוא יבכה, הוא יבין שהוא עבר גבול, אתה תעשה את החינוך שאתה צריך לעשות. בעיניי שזה נעשה בצורה הנכונה. יש גילאים ויש הורים ויש מערכות, אבל צריך לדעת שהכלים שלנו השתנו. כמו, אם הוא אמר את זה בדור שלו, בדור שלנו זה פי אלף ככה. כי אנחנו כבר במצב שכמו המוסד שיש לו 12 ילדים, וכל אחד יודע שהוא מאוד משמעותי למוסד, ככה כל ילד אצלנו כבר יש לו איזשהו כלי איום. ובגלל זה אנחנו צריכים להיות מחנכים יותר מוכשרים. כי לאל, דיברנו שכל נפש ילד ישראל אוצר של קדושי, אלא שצריכים לדעת איך לפעול בה. וגם בעניין הזה, הן אמת שאישיותו של ילד הישראלי נתדבק ברוח המהלך בין כל נערי העולם, להתגבל ולהתגלות בעודו בוסר, אבל איזה אישיות נתגבל ויצא לחוץ? הלא אישיות ישראלית. צריך לזכור שבשורה התחתונה, גם כשהוא מתחצף, גם כשהוא, אני יודע, הוא נאבק, הוא עדיין, אתה מדבר עם בן אדם מישראל, הוא צריכים לנו להכיש ולהרכין את עצמנו לאישיותו. וזה המפתח שהוא עכשיו ילך לפתח, אני צריך להבין מי הוא. ממילא אני צריך לדעת איך לפעול איתו. לאחוז אותו, לפעול בו לקדושה, טרם נתהפך לנו לאויב. אני צריך לדעת איך לדרבן אותו בתוך מערכות שאנחנו עובדים יחד. וזה אחד מהמפתחות בחינוך, במיוחד בדור שלנו, שאנחנו עובדים יחד. אין פה מצב שאתה עושה לי טובה. וזה צריך המון חוכמה. זה איזון וחשיבה. אחד מהילדים לא הגיע, היה שבוע, לא הגיע לבית כנסת עד אמצע התפילה. אז אני שואל את אשתי מה הלך, אז היא אומרת לי, הוא לא רצה. עכשיו מה אתה עושה? ילד לא רוצה להגיע. אז אנחנו עובדים מאוד קשה בתחום הזה, הילדים שלי עוד צעירים, אבל יש פה כמה כלים שהורי יכול להשתמש בהם. אני עבדתי, סיפרתי לכם על הסוכריות, נכון? לא סיפרתי לכם? כשהילד הגיע לגיל 6, 7, 8, לא רוצה להגיע לבית כנסת, אז מה עושים? אז התייעצתי עם הרב טרגר, הוא אמר לי, זה לא רע אם ילד מתרגל לבוא בשביל הסוכריה, אבל שיתרגל להיות בבית כנסת. אבל מה אני אעשה? בשכונה שלי לא מחלקים סוכריות, אז אני הייתי מגיע עם סוכריות, וכל שבת הייתי מוצא מישהו שהוא ייתן לילד סוכריה על זה שהוא בא לבית כנסת. והייתי משקיע בסוכריות. והייתי צריך להשקיע שהוא לא יראה שאני מעביר למישהו. אני עוד צריך להסביר למישהו מה הוא אמור לעשות. אם אני נותן לו, אז אני אבא שלו. אז אני יכול לתת לו בבית. אז מה? זה נהפך להיות לא שהבית כנסת הוא מקום מיוחד, אלא שהוא עושה לי טובה שהוא בא לבית כנסת ואני מתשפר אותו. זה אני לא רוצה. אני רוצה שהוא ירגיש, וואי, בבית כנסת אני קיבלתי ממתק. לא שהוא עשה לי טובה ואני צ'יפרתי אותו. זה לא יהיה קשור אליי. אני מנסה לעשות את המקסימום שהוא לא עושה לי טובה בדת. זאת אומרת, כשאנחנו מסיימים את הסעודה, ואנחנו מברכים, וילד אומר לי, אני לא אברך. אז אני אומר לו, אין בעיה, אתה לא תברך, אתה צודק, זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לך תשחק, אתה לא תברך. אבל שתדע שזה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא ענייני, ואני לא אתן דין וחשבון, ואני לא אצטרך לענות כשהקדוש ברוך הוא שואל אותי, למה אתה לא? כשהנשמה שלי עולה היום בלילה, אני נקי. עליך היה ברירה לברך, אתה לא רוצית, אתה הלילה תצטרך לתת דין וחשבון. אבל אל תבלבל לי את המוח, לך מהשולחן להתראות. אתה מבין? או, בסדר, אבל הוא, לא אני. אל תעשה לי טובות, אל תברך, להתראות. לך צחק, אתה לא מברך. לא, אבא, אני רוצה לברך. אתה רוצה, אני לא אמנע ממך, זה החיות שלך, בסדר. אבל רק אם אתה רוצה, כי מבחינתי לך צחק, אל תברך. זה כלי שצריך להיזהר איתו. כי אני השתמשתי בכלי הזה יותר מדי. תמיד טענתי לאשתי שלא צריך להיאבק בילדים לאכול. לא רוצה לאכול, אל תאכל. אני מכין לך סנדוויץ', לא רוצה להתראות. אתם ודאי מכירים שילדים מחליטים מראש מה יהיה התגובה שלהם. זה לא קשור למה אתה עושה. אני לפעמים מראה לילדים כמה הם עושים את זה. הם שואלים אותי בבוקר איזה סנדוויץ' הכנת? אני אומר סנדוויץ' עם חומוס. הוא אומר, רציתי של תחינה. אני אומר לו, בעצם הכנתי אחד של תחינה. לא, רציתי של חומוס. רגע, לפני רגע אמרת ש... מה? מה יאי? אתה רואה? אתה סתם אומר, אני אומר ככה, אתה אומר ככה. אז הילד אומר, בסדר, אבל רציתי... כן, מה רצית? הוא עוד לא יודע מה יש בסנדוויץ'. אבל זה לא קשור. ילד לפעמים, לפחות הילדים שלי, הם מאוד רוצים להיות אנטי. טוב, אשתי הייתה בשמירת הריון, אז אני מטפל. אין אימא. יש אבא. הבית תפקד כמו שעון שוויצרי. קמים בבוקר, מתלבשים, הכנתי את הכל לילה קודם, אני עושה כביסה, אני מנקה, טטטה, בסדר. בשעה הזו הם צריכים להיות בחוץ. מגיע הזמן שהם צריכים לאכול ארוחת בוקר, כולם לבושים, מגיע הזמן ארוחת בוקר. אבא, אני לא רוצה לאכול היום. אל תאכל. אין בעיה, אנחנו הולכים בלי לאכול. אתה לא תמות, יש לך סנדוויץ', שים בתיק, תהיה רעב, תאכל בגן, אל תאכל. בסדר? אז התיאוריה שלי עבדה. לא היו מריבות, תוך יומיים הם קלטו שאיתי אין מריבות. רוצים לאכול, תאכלו. לא רוצים, אל תאכלו, לא מעניין אותי. הולכים לגן. בסדר. שבוע, הכל מתקתק יפה. הבית רץ, כביסה, אוכל, קניות, ביקורים לאמא בבית חולים. הכל מתקתק, הולך טוב מאוד. מגיע שבוע שני, ואני פתאום רואה את אחד מהילדים, מתיישב לו, מתחת לשולחן, בפינה. כלום, יושב. מה אתה עושה? כלום. התחלתי להבין ש... התקתוק הזה, הבית תפקד, אבל החום לילדים, זה לא זה. זאת אומרת, ילד לא יכול להיות בצבא כל החיים. זאת אומרת, באיזשהו שלב, ילד צריך את החום, את הרוח של אמא. כשיש לו את החום והרוח של אמא, אז אני יכול להרשות לעצמי להיות יותר אבא לתקתק. אני רק אומר, צריך להיזהר. זה כלי שהוא הוא כלי, אבל כשזה נהפך להיות גם על הסנדוויץ' וגם על המצוות וגם על הכל, זה כבר עובר את הגבולות ויש מחיר. זאת אומרת, צריך את האיזון. ילד לא יכול להיות כל הזמן במצב ששון שוויצרי או במצב שאתה רוצה תעשה, לא רוצה, אל תעשה. זה, אבל במצוות, אני כן חושב שצריך, יחד עם זה, צריך להעביר לילד את המסר. שמה, אתה לא תצטער שלא ברכת? לא חבל לך? הקדוש ברוך הוא נתן לך אוכל טוב? אתה לא חושב שכדאי לומר תודה? אלה מסרים ש... אני דרך אגב חושב שהם רלוונטיים גם לגיל 15. זה לא רק רלוונטי לילד בגיל 7. כמובן, בגיל 15 צריך לחשוב איך להעביר את זה. טוב, נעבור לפרשת שבוע.